כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה. מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, תודה שאתם איתנו. נזכיר לכם, למרות שאם אתם שומעים אותנו ברדיו, אתם כבר יודעים את זה, שזה 104.9.
לא, אבל אני חשבתי על זה אחר כך, שיכול להיות שבן אדם כזה מעביר תחנות, ואז הוא לא יודע על מה הוא.
ואז הוא מחליף מצבר באוטו, וזה נמחק לו.
אתה ב-104.9 או 105.3. FM.
ואם אתם באפליקציה, אז אתם יודעים שאתם באפליקציה, שיש לנו אפליקציה, ואם אתם באינטרנט, אז אתם יודעים שאתם עכשיו מול המחשב באינטרנט.
אולי בספוטיפיי בכלל.
אולי אתם בספוטיפיי. אז כן, כל האפשרויות האלה פרוסות בפניכם, איזה בני מזל אתם. כמובן שאתם יכולים גם לבקר אותנו בעמוד הפייסבוק שלנו, מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה. נגיד שלום גם לשלומי יצחק ולקשת מאירוביץ' על ההפקה והביצוע הטכני, תודה לכם, ושלום, מה יעשה לה.
שלום וברכה. אנחנו נדבר היום עם מיכאל הנדלזלץ על הסופר הפולני מארק חלסקו, שעכשיו תורגם לעברית ספרו להרוג את הכלב השני בהוצאת אסיה. הוא תורגם על ידי אילי הלפרין. סיפוריו כבר תורגמו לעברית בעבר, וגם הנדלזלץ בעצמו תרגם לארץ קטעים מספר אוטוביוגרפי של חלסקו, שבילה בישראל שנתיים, אחרי שהרשו לו לחזור לפולין בשנות ה-50, האיש הזה היה לו סיפור חיים מאוד מעניין.
כן.
מאוד מעניין. הוא כותב על ישראל כמו שאף אחד לא כתב עליה, בטח לא אז בשנות ה-50.
וגם...
אני כבר התחצפתי. כן. המאזינים הדוקים יודעים שאני כבר התחצפתי. ובסיכום השנה שלנו דיברתי על ספר השנה של 2019, ואמרתי שזה ספר השנה של 2019, חוצפה מצידי.
אפשר להפסיק להוציא את שער הספרים.
בדיוק, אז אתם יכולים להפסיק, ייצרו את מכונות הדפוס, אנחנו נדבר עם אנדל זלץ על כל זה.
לא בטוח שזה רעיון כזה גרוע לעצור את מכונות הדפוס.
יש מספיק, כבר הגיע מספיק.
כן.
נדבר גם עם צליל אברהם שלנו בפינתה מחפשת עבודה, על עוד ספר שעוסק בעולם העבודה.
אבל לפני כל זה, בואי נדבר עוד קצת על הרעיון בהארץ עם הסופר ינץ לוי, שבו הוא הכריז, בלי למצמץ לפי תאורה של המראיינת גילי זיקוביץ', שהספרות מתה. הדבר הזה גרר הרבה תגובות, אנחנו גם כן דיברנו על זה כאן בתוכנית.
קלות.
קלות. למשל, רון דהן, משורר מול עורך סופר מה לא, בגדול הוא תעשיית הספרות, ככה הוא כתב בפייסבוק.
אנדרגאונד.
אנדרגאונד.
איש האנדרגאונד.
וואו, הוא יכול להרוג בן אדם על זה שאמרו נכון. שהוא תעשיית הספרות. תעשיית הספרות באנדרגאונד, אז כן. הוא כתב בפייסבוק כך. אז סופר מצליח מסחרית בטירוף, עם סדרת ספרי ילדים מהמצליחות בישראל, שמוציא את ספריו בהוצאה הגדולה בישראל, מתראיין בכתבה פסיכית בגודלה לעומת הנושא שלה, שהוא הקלטת סיפור קצר בפורמט אודיו, וואו, מדהים, וטוען שהספרות מתה. זה כבר לא עניין של צניעות בסיסית או הבנה בתהליכים היסטוריים, כותב רון דהן, סתם מריח קצת כמו טמבלוליות מבאסת. לא מתה, לא תמות, תנוחו כבר. אחר כך הוא כתב על זה עוד סטטוס, הסטטוס השני שלו היה ארוך מכדי שנקריא את כולו, אבל אני אתן נגיעה. הוא אומר כך, שכל הטענה הזאת, כל הדיון שעושה ינץ לוי, נוגע במשהו מהותי שהוא כנראה פספס או מעולם לא אחז בו. אתה אמור להשתנות כל הזמן, לחשוב ולחשב מחדש את האומנות שלך. השאלה בכתיבה היא לא רק מה לספר ואיך לספר את הסיפור שלך, אלא גם לשאול מה קורה בעולם סביבך, להיות ער וקשוב לתנועות הפועלות בשדה הרחב יותר. רק סופר שמערבב את הקפיטל עם אומנות הסיפור יכול לחשוב שהספרות מתה.
ינץ לוי בעצמו הזדרז בפייסבוק להסביר שלא הבינו את כוונתו בכלל, ושזו אמירה מטאפורית כמובן, כמובן. הכוונה היא שהשינויים הטכנולוגיים שמתרחשים כעת יביאו לתמורה גדולה בספרות, בדרכיה ובאופני הסיפור. זמנו של כל אדם מוגבל, וכיום המחפשים אחר סיפור מעמיק ואיכותי, עשויים למצוא את עצמם מול המסך בשעות שבהן בעבר הם קראו. מה זאת אומרת עשויים למצוא את עצמם? הם כבר מוצאים את עצמם. כן. זה כאילו גם לא זה משהו חדש פה.
כן, והספרות אודיו, זה מה שיציל את זה.
עוד הוא כתב, כל זה ותמורות נוספות הביאו אותי לומר שהרבה ממה שמוכר לנו כספרות, במרכאות, ייעלם מהעולם. הספרות עצמה לא תיעלם, אבל תשתנה בצורה גורפת. הוא הרחיב מאוד בפוסט ארוך בפייסבוק, שלא נקריא את כולו, וכל אחד יכול להיכנס.
להגיד, הספרות עצמה לא תיעלם, אבל תשתנה בצורה גורפת, זה אמירה אחראית שאפשר להסכים איתה, בהחלט. זה שונה מאוד מהספרות מטה. תגובה מעניינת מאוד של שום סמית התפרסמה בארץ. היא התייחסה שם לנקודה אחרת שקשורה כמובן לעניין הזה, והתחילה בלציין שהמרכיב האחד הבלעדי לספרות, הוא מדבר שם על אודיו ועל קולנוע ועל ספרות ועל, ספרות ועל טלוויזיה. אז היא אומרת, המרכיב האחד הבלעדי לספרות שאותו לוי, סופר, כן? לא מצא לנכון להזכיר ברעיון, הוא השפה. ספרות היא אומנות השימוש במילים. וסופר נבחן בסגנונו.
כן, שום סמית, סופרת בעצמה כמובן, כתבה טקסט מאוד חריף בעיתון הארץ. היא מזכירה שעילת הרעיון היא פרסום ספר שמע חדש של לוי. אגב, אני לא חושבת שזה ספר שמע, זה סיפור, נכון?
זה סיפור, כן.
אוקיי, והיא כותבת, במקום לאות על ההזדמנות לתאר כיצד המדיום הקולי משרת ואף מעצים את המילה הכתובה, לוי מוצא לנכון להבחין בין ציטוט, שני סוגי אומנים לא מתפשרים. הסוג הראשון והמוכר הוא האומן שעושה את אומנותו בלי להתחשב בקהל ומסתכל לפיכך באובדנים הנגזרים מכך, כגון שכחה ועוני. הסוג השני הוא, אנא קראו בתשומת לב, מי שלא יתפשר על הקורא, יחשוב כל הזמן על מי שקורא, וחייב לקחת בחשבון שלקורא שלו יש גם מסך, ויש פיתויים אחרים שגונבים מהחוזקות של הספרות.
זה מדהים. סמית כותבת כך, לוי מכתיר את עצמו לטיפוס האומן השני, שאותו הוא מכנה למרבה המבוכה, האירוניה וחוסר המודעות, בכינוי הטכנוקרטי, האומן הבלתי מתפשר מסוג ב'. והנה, ככה היא כותבת, דווקא ביטוי זה, שנטבע במטרה למחוק את האומן הבלתי מתפשר הישן ולהמירו בזן עדכני ועמיד בפני תהפוכות התרבות, הופך בשל שימוש בלתי רגיש בשפה לחרב פיפיות, ומזכיר בדיוק את מה שלוי ביקש להשכיח. אומן המקנה לשיקולים חוץ אומנותיים להשפיע על יצירתו ולעצבה, הוא יצרן של אומנות מתפשרת, סוג ב'.
היא גם מתייחסת לשאלת מות הספרות וקושרת אותה לסוג הספרות שכותבים, היא מסיימת את המאמר שלה כך. המסך הוא כרגע אחד מאויבי הספרות, אך אויבה אמיתי בחשכת ימי הביניים המשונים האלה, שוכן בתוכה. זהו היוצר הפועל לטשטוש הגבולות בין ספרות לבידור. הנכון לייצר יצירה פושרת, מתפשרת וקלה לעיכול, או שאינו מסוגל ליצירה אחרת. והוא מחרסם באמצעות כל אלה במסוגלות של הקורא לקרוא טקסטים מורכבים או ארוכים. מי שעץ לקבור את הספרות, מתה או חיה, ובלי שמת צער, אות וסימן הם לכך שמלכתחילה לא ישתייך למשפחת הכותבים והקוראים המחויבים. על הסופר החרד לעתיד הספרות להמשיך בשלו, עד קלוט.
זה מאוד מעניין, זה בעצם תורת ההתקבלות, ואיך להימנע ממנה, זה היה הקטע של תורת ההתקבלות, זה איך להתחמק מהסד הזה, של המחשבה, של איך זה מתקבל. אבל הקישור שסמית עושה בין סוג הספרות של לוי כותב, וההשלכות של השדה הספרות, לבין המוכנות להכריז על מות הספרות, מעניין מאוד. מי שמתחשב בקהל והעדפותיו, הוא זה שקובר את הספרות, ולכן הוא זה שקל לו להכריז על מותה. הקברן קל לו מאוד למצוא גופות. ואני חייב להגיד, זה גם מזכיר מאוד את התגובה של רון דהן בעצם, שרק סופר שמערבב את הקפיטל עם האומנות, הסיפור יכול לחשוב שהספרות מתה. שתשמעי, אני בעד פורמטים חדשים וחיפוש אחר אפשרויות חדשות, טכנולוגיות, להעביר את היצירה לצרכניה. גם אין לי בעיה לקרוא לזה צרכנים, כי אנחנו באמת כאילו במידה מסוימת צרכנים, לא צריך כאילו...
יש לי בעיה עם זה.
יש לך בעיה עם המילה צרכנים?
ברור, ברור.
כי מה? כי זה לא צחורה?
לא, כי יש ספרים, הוא מדבר על ספרים, יש ספרים שהם סחורה. וכשזו ספרות, לא, זה לא סחורה, מצטערת.
אז בואי נגיד אחרת.
לא, אתה יכול להגיד את מה שאתה חושב, אבל אתה יודע, מה שינץ לוי עושה, זה כנראה מיועד לצרכנים.
לצרכנים.
צרכנים.
צרכנים.
נראה לי.
אני חושב שאצל ינץ לוי היום רע, לחוש שהוא המציא את הגלגל, היא זאת שמחייבת אותו להכריז על מות השיטה הקודמת. ובדרך כמובן להמעיט בערך הספרות עצמה. הספרות קיימת גם בספר כתוב וגם בספר אודיו. מי שחושב שהעובדה שהספר מגיע רק כספר שמע, זה השוס, כאילו זה הדבר. ספר שמע, כנראה לא מייחס מלכתחילה חשיבות גדולה לסיפור שהוא כתב, כי מבחינתו מספיקה פלטפורמה והשיווק שלה. וזה מזכיר לי קצת את נטפליקס, מה קורה שקורה בנטפליקס עם הסדרות של נטפליקס היום. כל כך נהנים שם מהפלטפורמה.
עוד פעם אתה רוצה להתמרמר על נטפליקס
כן,
עכשיו?
אני, באמת. כן, הסדרות שם לא טובות.
הסדרות שם חלקן כל... מצוינות.
לא, אף אחת מהן לא טובה.
אף אחת, אף אחת מהן לא טובה.
לא, אין יו, תוכן אלוהים, טוב
הלוואי
בנטפליקס.
הלוואי שהם יתבעו אותך על לא יודעת מה.
זה טעם אישי, על מה יתבעו אותי? על טעמי אישי הקלוקל?
איך אפשר להגיד זה? אפילו לא דבר רציני, אפילו אם לא הייתי רואה אפילו סדרה אחת שם, הייתי אומרת איך אפשר להגיד דבר כזה?
תראי, בקונטרול קשת ושלומי, מה זה הם? אומרים שאני צודק.
טוב,
הם כל כך מרוצים מהפלטפורמה, תראו אותנו, אנחנו יכולים להיות על האייפד ובסמארטפון ובמחשב וזה, וזה הכל נגיש וזול וכולי, ואתם יכולים בכל מקום, שהם לא חשבו על זה שהתוכן צריך להיות טוב.
תשמע, בוא נגיד על ינץ לוי, נחזור אליו. בתוכנית שלנו בענייני טלוויזיה, אני מוכנה להתווכח איתך על נטפליקס, אבל אני רוצה להגיד ככה, ינץ לוי קודם כל הוא גם לא בדיוק המציא את ספר השמע.
לא.
נכון? זאת אומרת, זה לא כאילו זה בשורה חדשה המציא. עכשיו, אני לא יודעת אם זה נכון, אבל כשאני רואה אנשים שמוציאים את הספר שלהם, או את הסיפור שלהם, נגיד רק בשמע, בעיניי המשמעות של זה, שמישהו לא רצה להדפיס את זה, כי זה עולה הרבה כסף. אוקיי? זה מה שזה אומר.
לכאורה, לכאורה.
לא מצאתי עוד מישהו שרצו להדפיס לו ספר, והוא לא הסכים.
כן.
אבל מה שנשמע לי שינץ לוי מדבר עליו, זה על פרנסה, לא על ספרות. הוא מדבר על כסף. ואלה שני דברים מאוד שונים זה מזה, שהוא מבלבל ביניהם. כשהוא אומר שהספרות מתה, בעצם אולי מה שהוא התכוון להגיד זה, הדרך להתפרנס מספרות מתה.
נכון.
אגב, דרך שהיא מתה ממזמן, ואולי לך פשוט ינץ לוי היה קצת מזל, כי הוצאת ספרי ילדים, והם מאוד הצליחו, כל הכבוד לך.
ודרך אגב, זה לגיטימי מאוד להגיד.
כן, בסדר. אי אפשר להתפרנס מספרות, אבל זה לא כותרת בעיתון, כי זה, אנחנו כולנו יודעים את זה כבר ממזמן. כלומר, כבר כמה מאות שנים בערך.
נכון.
אז אוקיי, אז הספרות מתה.
אז כן, זה נכון, זה נכון שהאפשרות להתפרנס מספרות. אם היא לא מתה, אז היא גוססת.
עברו אולי מתה. אוקיי, תשמע. מרק חלסקו היה סופר פולני. ספרו היום השמיני בשבוע תורגם ליותר מ-50 לשונות, אחת מהן עברית, על ידי בנימין טנה. הוא נאלץ לעזוב את פולין בשנות ה-50, לא נתנו לו לחזור. הוא יצא ולא נתנו לו לחזור. הוא התגלגל לישראל, היה כאן שנתיים לפי דעתי, חי פה חיים די פרועים, הוא תיעד אותם בספרו יפים בני 20, שלא תורגם לעברית, אבל חלק ממנו תורגם במוסף הארץ על ידי מיכאל הנדלזלץ לפני כמה שנים. עכשיו מתפרסם תרגום של ספר להרוג את הכלב השני, בהוצאת אסיה, תרגם מפולנית אילי אלפרין, וזה ספר די פרוע שמתאר זה מן מדינת ישראל שאנחנו כבר ציינתי, לא רגילים לקרוא עליה, לא אז ולא היום, לא ישראל של חלוצים וצבא ומלחמה, וגם לא ישראל של עולים מסכנים כאלה שסולים כבישים, וגם לא ישראל בורגנית או זעיר בורגנית, הוא מתאר ישראל, תל אביב כזאת, אבל גם אילת וחיפה של שיקורים וזונות וגנבים קטנים כאלה. הוא נהדר.
זה קולמנס כאלה, אנשים שעושים כאילו דברים שאתה רואה לפעמים בסרטים הוליוודיים, כן? זה מין...
זה עולם כזה שאני שמעתי עליו מאבא שלי, של אחרי המלחמה, אבל מאבא שלי שמעתי על העולם הזה בזמנו אחרי המלחמה באירופה, כי הוא היה באירופה אחרי המלחמה, ואז הוא תיאר לי עולם כזה. אז פתאום הוא מתאר את זה פה, זה היה מין דבר מדהים.
אבל הגיוני שזה יהיה ככה כאן, הרי כולם, כאילו, למה הם באו משם והם חשבו צריך להסתדר?
אבל הנה, לא סיפרו לנו על הדבר הזה, הם לא ראו את זה, זה כאילו סוג של העולם התחתון, העולם העליון הזה של תל אביב והקיבוצים אולי לא ראה, וכשהם נחשפו לזה הם גם לא אהבו את מה שהם ראו, אז רצינו לשמוע קצת על האיש הזה, ומי אם לא המבקר והעורך הוותיק והפולני, מיכאל הנדלזלץ, ידבר איתנו על זה. שלום לך, מיכאל הנדלזלץ.
שלום לכם. קודם כל, זה ספר שהוא מתנה, כי הגיע הזמן שיכירו את חלסקו בישראל. ואגב, אחת הבעיות, וזו הבעיה של השפה הפולנית, זה לא חלסקו בחט ולמד.
אוקיי.
זה חלסקו בהי, ובלמד כזאת עם פסיק שיוצרת מנועו כזה. זה הרבה יותר רך. מרק חלסקו.
זה נשמע כמעט דרום אמריקאי.
חלסקו, כן, אבל זה פרט
לא, זה חשוב לדעת. אז בוא תספר לנו קצת על האיש הזה שעכשיו...
האיש הזה, קודם כל, אומרים שהוא הוגלה מפולין. זה לא מדויק. מה שקרה, הוא היה סופר בתחילת דרכו בפולין, וגם בפולין הוא תיאר מציאות שהיא מחוץ לכלל. הוא תיאר את החיים האפורים כמו שהם באמת. כן. הספר הסיפורים הזה, יום השמונים בשבוע, וגם יש שם סיפור שנקרא צעד ראשון בעננים, יש שם סיפור על זוג שמחפש מקום כדי פשוט לתנות אהבים בפעם הראשונה. רק הבעיה היא שבמציאות היומיומית של פולין אחרי המלחמה, קשה היה למצוא מקום כזה.
כן.
עכשיו, רסקו, כשעשו סרט על, על הסיפור הזה, אז הוא בא בטענות לבמאי, שהבמאי עשה סרט על זה שלזוג הזה אין איפה להזדיין. הוא אומר, להזדיין אפשר בכל מקום, אבל מה שהוא מחפש זה המקום שבו אפשר להתנות אהבים בעצם, צריך לומר, בעברית יפה, או להתעלס איך שאתם רוצים. עכשיו, הוא רומנטיקן חסר תקנה. עכשיו, מה שיצא, מה שקרה לו, שבסוף שנות ה-50 הוא קיבל סוף סוף מלגה לצאת לחוץ לארץ. הוא יצא לחוץ לארץ, ושם הוא התראיין על המצב בפולין, ואמר את דעתו, בלי כחל וסרק, הוא תיאר את מה שקורה בפולין, וכתוצאה מכך, ואמרו לו, אתה לא יכול לחזור, או במילים אחרות, אם תחזור, לא תוכל לצאת עוד פעם. והוא בעצם נשאר בחוץ, הוא רצה לחזור לפולין, הוא היה פולני בכל רמח עבריו ושפה גידיו, כלומר, פולין הייתה הקרקע שלו, ו... כל הזמן שהוא חיכה שיחליטו מה לעשות עם הדרכון שלו, הוא הגיע לישראל, היו לו כאן חברים, יהודים שבאו בעליית גומוקה מפולין לישראל, והוא הגיע לכאן, נוצרי, לא יהודי, פולני, שיקור, כן, אז מה אם בן אדם הוא קצת שיקור? חווסקו היה רוב הזמן הרבה שיקור.
הוא גם כותב על זה, הכל בגוף ראשון.
עכשיו, הוא היה גם גבר נאה ביותר.
מה זה נאה? יפה תואר. ג'יימס דין הפולני.
בדיוק, ג'יימס דין הפולני, והוא ידע את זה. עכשיו, בספר הזה שיצא בהוצאת אסיה, יש עוד שתי פנינים. קודם כל, חוץ מהסיפור של להרוג את הכלב השני, יש גם סיפור ביום מותו, וגם קטע קצר של דן צלקה, נכון. שהכיר את וסקו בזמן שהוא היה כאן, ווסקו כותב נורא יפה על... על צלקה כותב נורא יפה על וסקו, שוסקו היה... כוכב קטן, אבל שהתנהג כאילו שהוא כל הזמן כוכב גדול, אבל יחד עם זה באמת טעם את החיים הפרועים ביותר. ויש שם גם רעיון עם יורק פרס, שהוא ידידו היהודי שבמחיצתו וסקו חי. עכשיו, הסיפורים של וסקו על ישראל, הוא באמת, באמת, באמת אוהב את ישראל שהוא ראה. את אותה ישראל של הזונות ושל הגנבים ושל בית המלון הזה, באלנבי 56, מלון ויקטורי, ששם הוא גר, הוא כותב על ישראל בהתפעמות דווקא מהתנאי חיים הקשים האלה. הוא מתאר את זה כמקום שהוא המקלט של כל אותם חלקאים ומתקעים שהוא חלק מהם, והוא משוכנע שאנשים האלה מעולם לא, לעולם לא יעזבו את המקום הזה, כי המקום הזה, עם כל זה שהוא רע, החיים הם רעים, קשים, החיים יום ליום, רעב, זנות וכו', אבל הוא המקום שבו יש איזשהו חיים אמיתיים, ושל אנשים ש, שזה המפלט שלהם. הוא רע בישראל ארץ מפלט. עכשיו, הסיפור, הסיפרות שלו הוא, הוא מעריץ של המינגווי, והוא מנסה לכתוב כמו המינגווי, אגב, הוא מזכיר את המינגווי באחד הסיפורים פה, והוא מתמרן בין תרבות ובין הזוהמה של החיים. עכשיו, אם רוצים דוגמה, וזו דוגמה רלוונטית לחיים, אז יש פה סיפור, בסיפור להרוג את הכלב השני, העלילה היא וסקו, הגיבור, הוא אדם שמחזר אחרי תיירות עשירות, משחק לפניהן איזה תיאטרון של איזה גבר, עבוד על סף החיים שעומד להתאבד, מביים התאבדות ולוקח מהן את הכספים שלהם ו- וכך עובד עליהם.
כן.
ועלילות ממציא לו החבר שלו רוברט. רוברט הוא במאי תיאטרון שבא מפולין ולארץ, והוא מביים איזה תיאטרון חיים. אז עכשיו יש פה קטע שהוא רלוונטי בעניין שרת התרבות לשעבר, אני מקווה שלנו.
כן.
רוברט הלך לישון אצל השרירן ולקח איתו את הכלב, וככה אני התיישבתי לי במרפסת וקראתי את צ'כוב. תמיד לקחתי איתי כמה ספרים שלו. רוברט קנה לי אותם פעם ונתן לי הרצאה שלמה בנושא הגדולה של צ'כוב. הוא צדק. יש הרבה סופרים גדולים, אבל צ'כוב הוא גם חבר. מוזר עד כמה הוא הצליח להיות אכזרי לפעמים. לדעתי הוא לא יפנים בעצמו את האכזריות שלו. זאת לא הייתה הכוונה שלו, וזאת הסיבה שהאכזריות שלו נוראית. רוברט אמר שהדמיון שלו נקי מכל רוע. לרוברט היה רעיון איך להציג את צ'כוב, והוא דיבר על זה המון. בפעם האחרונה הוא הסביר את זה לאיזה עלוב נפש שהתעלל בילדים שלו והיכה אותם במות ברזל. רוברט הסביר לו את זה כשהם ישבו בבית מעצר ביחו. כנראה שהוא הבין אותו, הוא אפילו פרץ בבכי כשרוברט הציג בפניו סצנה מגן הדובדבנים. לפעמים קורים גם דברים כאלה. עכשיו, חלק מהזיכרונות שלו מתרחשים בכלא, ורוברט מדבר שם על תיאטרון, וזה נפלא, אבל בעיקר מה שחוץ מהריאליזם הנפלא של הסיפורים האלה, וזה אין לו כאילו שום אשליות, לא ביחס לאהבה, ולא ביחס למין, ביחס לשום דבר, זה מין ייאוש כזה, אבל עם יכולת תיאור נפלא, אבל מה שמדהים אגב, הואסקו גדל כילד במלחמת העולם השנייה. יש פה תיאורים של ורשה בזמן המלחמה, כולל התעללות נוראה ביהודים, שמתוארים בלי שום שמץ של התייחסות לאומית. הוא פשוט מתאר מציאות כהווייתה, שפגשה גם את היהודים וגם את הפולנים מבחינתו. והוא באיזשהו מקום, הוא אמר עצמו, ששאלו אותו איזה תפקיד אתה מייעד לעצמך במשפט של ההיסטוריה, אז הוא אמר, אני רוצה להיות עד. ובמובן זה הספרים האלה, הספרות הזאת, זאת ספרות נפלאה בעיניי. אגב, רובה לא תורגם לעברית, אם לא כולה.
אבל כשהוא היה פה בארץ, אני קראתי קטעי עיתונות, אז קיבלו אותו ככוכב, כלומר ידעו מי זה הבן אדם הזה.
ידעו מי זה הבן אדם הזה, אבל הבטיחו לו עבודה במעריב, והוא מתאר את זה בספר שלו, יפים בני 20, כשהוא בא לגבות את ההבטחות, אז צחקו לו בפנים, ואמרו לו, מה, אתה באמת מאמין בהבטחות?
תגיד, תספר לנו קצת על הקטע שאתה תרגמת, למוסף הארץ. קטע אוטוביוגרפי, באלת.
יש ספר אוטוביוגרפי שלו שנקרא יפים בני 20. והוא מתאר את הקטע הזה של היציאה שלו מפולין והשהייה שלו בישראל, וזה ספר אוטוביוגרפי ולא ספרותי, אם כי כמו שיורק פרס מספר פה, כל הדברים המתוארים גם בספרות שלו הם דברים שקרו באמת. ושם הוא מספר איך הוא לא מצא עבודה, לא היה לו רישיון עבודה, הוא היה תייר, הוא לא היה יהודי, הוא היה בעצם פליט במובן הכי פשוט של המילה, ועבד פה בכל מיני עבודות מזדמנות, הסתובב בין פושעים, פגש כל מיני אנשים שברחו מכל מיני מקומות וחיו חיים מטורפים. אז הוא מתאר איזה סצנה שבה הוא חוזר מאילת ועובר דרך באר שבע, ושם זה 58 ויש איזה אירועים על רקע, אנחנו היינו הדתי. אומרים היום, גזעני, הדתי.
כן.
וכל הזה, טרום הפנתרים השחורים שרודפים אחרי כל האשכנזים הלבנים, בבאר שבע, והוא במקרה ירד בתחנת האוטובוס של באר שבע, ובהיותו, מה לעשות אשכנזי?
רודפים אחריו.
כן, רודפים אחריו.
לא מודקים שם...
אבל רגע, אמנם תרגמת את זה לפני כמה שנים, אבל בטקסט הזה, אתה מדבר על זה שהוא מתאר לקוראים, שהם קוראים לו ווז, אז הוא משתמש במילה הזאת בעצם? אומר?
אם אני זוכר נכון, אז כן. אבל כאילו, אני לא זוכר את המקור הכל.
מה שמדהים אבל זה שהוא מצליח... לא רק זה, הוא מזהה את מתח הדתי ש... אתה יודע, זה די מוקדם לזהות את הדברים האלה שהוא זיהה, והוא גם נגיד מתייחס מאוד, בצורה מאוד מעניינת ומאוד חדה לדרך שבה צברים מתייחסים לעולים נכון. חדשים מפולין, ומזהה בדיוק את הסיבה.
אחד הדברים עם פולין, הוא לא היה יהודי, אבל הוא בא עם חברים יהודים שבאו מפולין, שגדלו בפולין אחרי המלחמה, והיו פולנים עד לשד עצמותיהם, שמכל מיני סיבות, כי ב-57 אפשר היה לצאת, גם הוריי יצאו אז, אני הייתי ילד, והוריי לא היו מהסביבה הזאת, אבל נאמר, אני מכיר אותה, לא ממש קרוב, אבל הוא הביע משהו של אותם יהודים שהגיעו מפולין לישראל, ולא מצאו את עצמם כאן, קודם כל מה שהפריע להם שיש פה המון יהודים,
לא נעים.
עכשיו, מה שישים את פואסקו, הוא גר, הסתובב בסביבות העלייה הפולנית, הוא אומר, בתל אביב כולם מדברים פולנית, מבחינתו.
גן עדן.
כן, אבל הוא חש שכל אותם יהודים פולנים הגיעו לכאן, והאמת היא, בסך הכל רצו לחזור לפולין, ופולין לא רצתה לקבל אותה.
כן, הם נשארו כאן בעל כורחם, בעצם.
עכשיו, גם הוא הרגיש, כאילו גם הוא רצה לחזור לפולין ולא נתנו לה. הייתה לו איזו זהות גורל של אנשים שהמשפחה בעתה אותם החוצה. זה תחושה
לא נעימה.
תשמע, זה סופר ש...
אמא שלי בזיכרונות שלה, ואמא שלי לא מהאזור הזה, היא כתבה באיזשהו מקום על הנסיעה ב-57, זה שילד שמשפחה מגרשת אותו הולך, אבל זה בכל זאת המשפחה שלו.
נכון. מיכאל הנדלזלץ.
אז בחוויה הזאת, סוואסקו מיטיב לדבר, אבל מעבר לזה, הוא באמת, באמת היה סופר נפלא שמת בגיל...
מאוד צעיר.
הוא מת בגיל 35,
נכון,
משהו כזה.
נכון.
וכתב המון, רוב זה לא מוכר לפני... לפני כמה שנים בארצות הברית התחילו לגלות אותו.
אולי גם אנחנו נגלה אותו.
אני מקווה שזו סנונית ראשונה מעוד חומרים שלו. תתרגם?
כן, קדימה.
אדוני.
עוד אומר, אף אחד לא מתרגם בהתנדבות.
זה נכון, זה נכון.
הרי חלק מהסיפורים של פוסקו הוא שהוא צריך לקבל תשלום לפני שהוא מתחיל לקבל את זה עבודה. וכל הזמן הוא צריך, דורשים ממנו שהוא ישלם על הזכות לחיות.
כן.
הוא כל הזמן צריך להלוות כסף. אגב, הספר שלו על, על יסים בני 20 מסתיים כשהוא מתחתן עם השחקנית הגרמניה סוניה זימן, ועוזב איתה לגרמניה למרות שהוא לא רצה, והוא כותב שם שכך מתחיל הכיבוש הגרמני השני. גרמניה שכנסה אותו.
מיכאל הנדלזלץ, יכולנו לשבת עוד שעות כנראה לדבר על זה.
תקראו את הספר, להרוג את הכלב השני, הוצאת אסיה.
תודה רבה.
להתראות.
תודה רבה לכם.
אנחנו באולפן עם צליל אברהם שלנו, שממשיכה לחפש עבודה בספרות, והפעם דפוק וזרוק בפריז ובלונדון.
נכון.
איך שאני אהבתי את הספר הזה בתיכון, יחד.
ג'ורג' אורוול.
נכון, אמרת להגיד בפריז?
אמרתי בפריז.
בפריז,
אני
חושב שאמרתי בפריז.
בפריז? שזה באמת אחד הדברים שקורה שאפשר לעשות. את יודעת, אני יכול לספר על זה משהו שלא קשור בכלל?
כן.
אני שומע את הפרסומות האלה של, יש חברה, של ברי מים, לא נגיד את שמה, וכל הזמן יש פרסומות שלה שאומרים ברי מים, ואני כל הזמן רוצה בראש שלי, אני מתקן את זה לבני מים, כי בר זה רק בזכר יחיד. ואני צריך להסביר לעצמי שלא, אני לא צודק בעניין הזה. אז דפוק וזרוק בפריז ובלונדון.
של ג'ורג' אורוול, קדימה. על מה מדובר?
ג'ורג' אורוול פה הוא עדיין סופר צעיר, זה הרבה לפני... היצירות המפורסמות יותר שלו, אני חושבת, 1948, ובעצם זה מתאר שנה בחייו.
84.
84.
לא, 48, משהו אחר לגמרי.
סליחה, 1984. ובעצם זה מתאר שנה בחייו, בשנת 1927-1928, הוא בתור סופר באמת צעיר בתחילת דרכו, התגלגל איכשהו לשוליים החברתיים של פריז, וחי מן חיי הישרדות יומיומיים, הוא עבד כשוטף כלים במסעדה, ואחר כך הוא נטמע בקרב הקבצנים בלונדון, והוא פשוט מתאר במין, מה שהיה בעצם ההתחלה של ניו ג'ורנליזם, את החיים שלהם, זה מין תיעוד דוקומנטרי וספרותי.
אפשר להגיד אפילו אוטו-פיקשן. אבל לא,
כן,
אבל, לא,
אבל
נגיד.
זה באמת,
לא נגיד.
זה באמת גרסה מאוד מוקדמת של הדבר הזה, ולכן זה היה מאוד, זה מאוד מקורי. זאת אומרת, היום הרבה עיתונאים הולכים לעבוד בעבודות פשוטות ולחיות עם העניים ולכתוב על זה, זה לא, אבל זה היה באמת חלוצי, והוא חושף פה עולם שהוא מין עלובי החיים כזה. זה ספר פשוט נהדר. בחלק הראשון שלו, באחת העבודות שהוא עובד בהן בפריז, יש שלושה פרקים שמתארים עבודה כשוטף כלים במסעדה מהודרת, שנקראת אוברז'. ואלה שלושה פרקים, קודם כל מאוד מאוד זכורים, אני זכרתי אותם למרות שעברו המון שנים מאז שקראתי את זה, והתיאור שם של העבודה הקשה הוא תיאור ריאליסטי, קשוח מאוד. וגם אני אוהבת אותם כי יוצא שם מאורוול איזה זעם שממש קשה, זאת אומרת הוא כותב על העבודה שני פרקים ואז הוא כותב עוד פרק. ובפרק הזה הוא כאילו כותב מניתוח אינטלקטואלי, אבל זה לא ניתוח אינטלקטואלי, הוא מאוד מאוד כועס. וזה נתחיל מהעבודה. בעצם הוא שוטף הכלים היחיד במסעדה קטנה חדשה, הוא מתאר את התנאים, אין מים חמים לשטוף את הכלים, יש חדר של 2 מטרים, הרצפה מתמלאת ככה לאורך כל היום בלכלוך ובשומן, ועומדים עליה ואין לו מספיק כלי ניקוי, אין מספיק סבון. והוא כותב, עבדתי מ-7 בבוקר עד 12:30 בלילה, 17.5 שעות כמעט בלי הפסקה. עד 5:30 אחר הצהריים לא היה לנו זמן לשבת לנוח, וגם אם היה, לא היה על מה לשבת, חוץ מהמכסה של פח האשפה. שעות עבודה כאלה אמנם אינן רגילות, אבל גם אינן תופעה יוצא דופן בפריז. כל בוקר בשש גררתי את עצמי מהמיטה, לא התגלחתי, לפעמים התרחצתי, עצתי אל פלס דיטלי ונאבקתי על מקום במטרו. בשבע בבוקר כבר עמדתי במטבח הדומם, הקר והמזוהם, על הרצפה זרועה קליפות תפוחי אדמה ועצמות וזנבות דגים, ליד הרמות הצלחות המשומנות הדבוקות זו לזו שחיכתה מאמש. הוא מתאר... איך לאורך היום הוא עושה שם כל מיני דברים, הוא מקלף סלקים ולוקחים אותו לקניות ושולחים אותו לנקות דגים, וכל היום יש שם גם עבודה פיזית מאוד מאוד קדושה וגם ריבים וצעקות, כי אנשים שם עובדים בתנאים לא תנאים, הטבחית מתחילה לבכות ואנשים צועקים אחד על השני ורבים, ובערב כשהמסעדה מתמלאת מתחילה שטיפת הכלים. עבודת השטיפה הייתה כפולה ומכופלת בשל התנאים הפרימיטיביים, משטח הייבוש הצפוף, המים הפושרים, המגבות ספוגות המים והכיור שנסתם אחת לשעה. בחמש הרגשנו את הבכית ואני שרגלנו מתנודדות תחתנו, כי משבע בבוקר לא אכלנו ולא ישבנו לנוח. אז היינו קורסים, היא על פח האשפה ואני על הרצפה, שותים בקבוק בירה ומתנצלים על מקצת הדברים שאמרנו בבוקר. הוא מתאר אחר כך את הערב שבו הוא עומד ושוטף את הכלים ברצף ואת הסירים בזה אחר זה, כי אין מספיק סירים במסעדה עד שמסתיים היום. ובין 12 ל-12 וחצי בלילה עשיתי כמיטב יכולתי לסיים את שטיפת הכלים. לא היה זמן לנסות לעשות את העבודה כהלכה, ואני פשוט קרצפתי את השומן מן הצלחות במפיות שולחן. אשר ללכלוך שעל הרצפה, זה רבץ לו במקומו באין מפריע. ב-12 וחצי הייתי לובשת מעילי וממהר לצאת. באחת וחצי כבר הייתי במיטה בדרך כלל. לעתים איחרתי את הרכבת ונאלצתי לישון על רצפת המסעדה. אבל זה לא היה חשוב כלל, כי בעת ההיא... יכולתי לישון גם על אבני המרצפת.
זה פשוט נורא והיום.
לא, אבל... גם יש את העניין הזה, הדבר המעניין זה שאנחנו מדברים פה על מסעדה, על מסעדה, מסעדת יוקרה. Mm-hmm. כלומר, כן, בתוך מסעדה, כל התינופת כן. הזאת שקורית והעבדות הזאת, יש שם אנשים שיושבים ואוכלים, וחיים, הם חושבים שהם באיזה פער ובאיזה ניקיון.
הם לא יודעים ובאיזה... מה מתנהל.
הם לא יודעים מה קורה שם, מתחת.
לא רק מהבחינה... שהם מנצלים אנשים בצורה כזאת, ושיש אנשים שחיים בעבדות בשביל שהם יוכלו לחיות את החיים הטובים שלהם. זה ברור, גם זה. אבל גם זה שהם חיים בתוך השכלה. הם משלמים מחיר על זה, כי הם אוכלים את התינופת הזאת.
כן, הוא מתאר שם גם איך הבשר נרכב על הרצפה בחוץ. עכשיו, אתם מכירים את זה שאתם הולכים למסעדה, ויש מסעדות שהשירותים כזה נגיד בחוץ, ופתאום אתם נחשפים למטבח. ובאמת זה כמו תיאטרון ומאחורי הקלעים, כאילו יש איזה משהו נורא נורא רועש, תמיד עם אור מוגזם כזה, ואנשים שעובדים נורא קשה וצעקות ולפעמים גם לכלוך, ובחוץ יש מין אווירה רומנטית.
אבל הנה, זה בדיוק זה, אני חושב שבמידה מסוימת הוא אומר שאין דרך לחיות חיים טובים תוך כדי ניצול, כשהתנאים של האנשים שעובדים עבורך הם כאלה, אתה גם
נוגע, אני...
ואני לא אומר שזה אותו דבר, זה לא אותו דבר לשבת ולאכול מצלחות מלוכלכות, כמו לעבוד 17 וחצי שעות ביום, אבל התינופת נוגעת בך, החיים שלך פחות טובים כשלאנשים אחרים ממש רע.
אני יכולה להגיד שמאז שהבת שלי התחילה למלצר במסעדה מאוד נחשבת, לשמחתי התפטרה לאחרונה, זה גרם לי לא לרצות ללכת לאכול אף פעם יותר בחוץ, פשוט לאכול בבית. כלומר, כשאני ראיתי איזה סדיסטים, איך הם מתנהגים למלצריות, ומה הולך שם, כשאני שומעת ממנה, לא, עבר לי התיאבון, לא בא לי על זה.
אז זה אולי המקום של הזעם?
כן, אז זה, זה אותם מקומות בדיוק בעצם. הזעם שלך על איך שהתייחסו לבת שלך, זה בדיוק אותו זעם שמתגלה אצלו בפרק הבא, שזה אחרי שהוא מוצא עבודה. הוא אומר לזה חבר שלו, תמצא לי כל עבודה אחרת, שאני אוכל רק לישון יותר מחמש שעות בלילה. ואז מתחילה מין מסע נגד עצם תפקיד שוטף הכלים בעולם. והוא אומר כזה הדבר. כשחושבים על זה, מוזר שאלפי אנשים בקרח מודרני גדול מבלים את שעות הערות שלהם בשטיפת כלים במאורות תת-קרקעיות לוהטות. השאלה שאני מעלה היא מדוע החיים האלה נמשכים? מה תכליתם? מי מעוניין שימשכו ולמה? איני נוקט עמדה מתריסה בתלנית בלבד. אני מנסה לבחון את המשמעות החברתית של חיי שוטף הכלים. ואז הוא אומר כזה דבר. קודם כל, שוטף הכלים הוא העבד של העולם המודרני. הוא לכאורה חופשי, אבל כיוון שהשכר שלו מספיק לו בקושי כדי להתקיים, ואין לו אפילו זמן בתנאים שהוא מתאר לחפש עבודה אחרת, או להתקלח ולהתגלח ולהחליף בגדים כדי להגיע לרעיון בעבודה אחרת, אין לו באמת מפלט מהחיים האלה. הוא אומר, שוטפי הכלים נלכדו בשגרת חיים שאינה מאפשרת להם לחשוב. אם היו חושבים, היו מקימים איגוד מקצועי ויוצאים לשבות. אבל אין הם חושבים משום שאין להם פנאי לכך. זה מעניין שזה אורוול, שאורוול הוא לא קומוניסט, הוא כתב נגד הקומוניזם באופן מאוד ביקורתי.
לא צריך להיות קומוניסט כדי להיות נגד עבדות מודרנית.
נכון, זה פשוט תקופה כזאת שבה הרבה מהכתיבה, שגם הזכרנו פה על עבודה, היא כתיבה שהזם הזה מוביל אותו למקומות קומוניסטיים, הוא לא. ואז הוא אומר, למה העבדות הזאת נמשכת? יש עבדות שיש לה הצדקה. זאת אומרת, יש קורי פחם, למשל, גם חיים ומללים וקשים, לא פחות משל שוטפי הכלים, אבל הציביליזציה חייבת פחם. אנשים שעובדים בתעלות ביוב, אותו דבר, חיים איומים, אבל זאת הקרבה שצריך לעשות כדי שיהיה ביוב. אבל שוטף כלים לא חייב. שותף הכלים הוא בשביל לעשות עבור הבורגנים הצגה של מותרות. זה אפילו לא באמת מותרות. הוא אומר, הוא מדבר על שותפי כלים בבתי מלון ובמסעדות. הוא אומר, אף אחד לא באמת אוהב ללכת לבתי מלון. רוב המסעדות הן חיקוי זול ועלוב של מותרות ונעמדת פנים. זאת אומרת, זה אפילו לא שיבוד של אלפי בני אדם למען, זה הוא יכול כאילו להבין למען באמת איזשהו מוצר יוקרה, אלא לשם העמדת הפנים של היוקרה הזאת, ובזה הוא אומר פשוט אין צורך חברתי, עדיף שכולנו פשוט נפסיק ללכת לאכול במסעדות ונפסיק לקיים את העליבות הזאת.
ותראי מה, זה לא השתנה הרבה.
אני בעד לאכול בבית. תלמדו לבשל או משהו.
אבל זה כיף ללכת למסעדה.
בסדר, אז תדע לך שזאת שמחייכת אליך ומגישה לך את האוכל. סונאת אותי. היא לא סונאת אותך. היא יוצא, היא, כשהיא גומרת להגיש לך את הצלחת, היא בוכה כנראה בשירותים, מהר מהר. זה מה שקורה לה. היא לא סונאת אותך, פשוט מתנהגים אליה שם נורא.
אני לא, אני רוצה להגיד שזה כואב לי, אבל אני לא בטוח שזה ימנע לי ללכת למסעדות.
יש משהו, אני חושבת, כשאתה עובד בעבודה שאתה משלם מחיר נפשי, פיזי נפשי ופיזי כבד, בגללה אז אתה מתחיל לחשוב על הפטישיזציה של העבודה. זאת אומרת, אני, התרגלנו לחשוב הרי שאנחנו כבני אדם, אנחנו חסרי תחליף, חיינו חד פעמיים, יש להם משמעות, יש בנו גרעין של הומניות שיש לו יכול לקחת מאיתנו, והנה מישהו לוקח אותו בשביל צלחת נקייה, בשביל
אפילו לא נקייה,
אפילו לא נקייה. וזה גורם לתחושת עוול ותחושה שכל הדבר הזה לא שווה את חיי האדם שבעצם נגזלים עבורו.
אבל זה העניין שכאילו, כשהוא אומר העמדת פנים של מותרות, זה בדיוק העניין. זאת אומרת, אתה חושב שאתה נעלה כשאתה יושב במסעדה, אבל בעצם לא רק שאתה מנצל, זה משהו, זה לפי דעתי אחד הדברים שהוא אומר, לא רק שאתה מנצל, אתה בעצמך מנוצל. בורגנות זה דבר ש... שוב, זה לא אותו דבר כמו להיות בעמדה השנייה, אבל גם כן זה מישהו שמשלם מחיר על הדבר הזה, והוא לא באמת מקבל את מה שהוא חושב שהוא מקבל, והוא חי בתוך העמדת פנים, בעצם גם החיים שלו קצת מסריחים.
אפשר לאכול חומוס. אני בעד לאכול חומוס, פשוט. ובן אדם הזה שמכין לעצמו, מכין את החומוס בדוכן.
את חושבת ששוטפי הכלים בחומוסיות מצבם טוב יותר?
איזה כלים יש שם בחיים?
לא, תשמעי, אבל אני חושבת עדיין שכמה שנורא להיות שוטף כלים, עדיין אפשר ללמוד מהטקסט של אורוול על חשיבותם של חוקי עבודה. זאת אומרת, המצב שמותר של 17 וחצי שעות עבודה הוא באמת לא אנושי. אפשר להסתכל על זה ולומר בפריז, כאילו לפחות...
וגם אפשר ללמוד מזה על כל עבודה לדעתי, כי מאחורי כל דבר שאתה צורך, מאחורי כל דבר שאתה עושה, יש מאחוריו, מגולמות מאחוריו שעות עבודה, שאתה חייב לחשוב עליהם כשאתה צורך את הדבר הזה. אם אתה יושב במסעדה, אתה צריך לחשוב על המלצרית ועל שוטף הכלים. וגם כשאתה משתמש בטלפון שלך, אתה צריך לחשוב על שעות העבודה שגולמו לתוך המכשיר הזה, וזה דבר שאף פעם לא מפסיק להיות נכון.
לעולם זה לא יקרה. אוקיי.
ציל אברהם, תודה רבה לך.
תודה רבה.
להתראות.
עסקנו במרק איך? חולסקו?
לא, אין סיכוי, חלסקו. אין סיכוי.
אני מצטער.
חואסקו.
מקודם, כיוון שהעיתונות העברית באמת עסקה בו בהרחבה, פינת גנזים שלנו תעסוק בו. לפני הכל נקריא קטע קצר מתוך מכתב שכתב בעצמו לעיתון פולני שפרסם ביקורת שלילית על ספרו בתי אלמין.
טריבון הלודג'.
ובעצם... שימו שם את הסופר בבגידה במולדת,
כן.
ואפילו בהברחת נשק נגד הקומוניזם.
זה מכתב מקסים. תקריא כמה שיותר.
ויש לנו המון קטעים להקריא עליו.
נכון,
לא
אבל...
תודה. טוב, תשמע, הוא אומר, הוא כותב שם, בכלל לא, הוא שלח את המכתב לעיתון הזה, לטריבון הלודג', לודו, לודג', אני לא מצליח להבין. לא, אני חושב שזה לודו, משהו כזה, אני לא הצלחתי להבין, כי זה באותיות קטנות נורא, ואני לא מצליח להבין אם זה זין או וב.
אוקיי.
בקיצור, הם סרבו לפרסם את המכתב שלו, אז פרסמו את המכתב הזה בפריז, ועיתון דבר תרגם אותו ב-1958. הוא מספר שם כך, שבמלאת 15 שנה, לפולין העממית, נערמה בשוק ערמה של ספרי, ואנשים... שיש להם השפעה ניכרת על חיי כלל האזרחים, שלחו אש במוקד. לא אכתוב על כך איזו השוואה מתבקשת במקרה זה. איני יודע מי הגיש ראשון את הגפרור, ונעלמים מהם של אלה שרקדו מסביב למוקד, אך כל המכונן ולו בקור טוב של דמיון, עשוי להבין אילו רגשות וירורים נתלוו אז אליי. לא רק ספריי שרפו באותה עיר, שרפו שם את שארית אמוני ואהבתי לאדם, שרפו שם את השארית של אמונתי בכבוד האדם ותבונתו. הבעיה שלהם היא שהוא מתאר איזה מין מורדים פולנים בפולין הזאת, והוא אומר, הוא כותב ככה, הוא אומר, הביקורת הפולנית היא ביקורת קטלנית, כל הכותב על עניין מסוים הוא מעריך יותר מכפי שעלולים דבריו להסב הנאה לתריסר סנובים, דומה כאילו קרא לעצמו במו ידיו בור קבר. אז הוא אומר, לא אני המצאתי את ורשה, אותה ורשה שבמשך שנים הייתה עיר ללא חיוך. לא אני המצאתי את ורשה שבה היו הבריות מרטיטים מפחד. לא אני המצאתי את ורשה שבה החיוך היחיד עבור החלקאים היה בקבוק יש. לא אני המצאתי את ורשה שבה מחירה של נערה קטן ממחירו של בקבוק יש. ורשה היא זו שהמציאה אותי. מי ובאיזו זכות מצווה עליי את השתיקה. לגבי היו נעוריי תמיד מדבר ללא רחמים. מדבר מלא יאוש וטירוף. לגבי תהה תמיד ורשה, עיר נעוריי, נעורים שהייתי בבדידות, בהיותי זאב לזולת, לא אוהב ולא אהוב, נעורים שחסדם היחיד והנעלה היה בקבוק יש ושכחה, וריבה מקרית, שתווי פניה נמחו מזיכרוני כעבור 5 דקות. אותה ורשה תהה לגבי עיר ללא חיוך, עיר שברחובותיה מסרח שיקור ואומלל, עיר שבה אדם מרומה, עץ חסר בינה, לקראת מותו, ועל כן הואשמתי בבגידה. מכתב מדהים, שווה לקרוא את כולו.
מדהים.
ממש יפה.
אוקיי, עוד סיפור מעניין שמצאנו בארכיון, זה הסיפור של התארכותו של חלסקו בקיבוץ גן שמואל. הוא כנראה לא בדיוק התאים לאורך החיים הקיבוצי, וסולק משם, ומה שגרר האשמות על כך שהסילוק היה בגלל אג'נדה פוליטית. הקיבוץ פרסם הודעה רשמית בעל המשמר בינואר 59, זה, נכון? נודעת, כן. כי לא היה כל עוקץ, הכותרת, לא היה כל עוקץ פוליטי בעניין התארכותו של חלסקו. הודעת קיבוץ גן שמואל. אנחנו מדברים על 1959, על המשמר. גן שמואל, יום ג', סופר הפולני מר חלסקו, לא נתבקש לעזוב את המשק בגלל סיבות פוליטיות, נמסר בהודעת מזכירות גן שמואל. והרי פרטי ההודעה, אני לא אקריא את כולה, חבל, אבל אין מה לעשות. א', מר חלסקו הגיע לקיבוץ כאורחו הפרטי של רן רויבסקי, שהוא עצמו...
יני רויבסקי.
נכון. שהוא עצמו אורח בקיבוץ. ואף כי בעולם מקובל, כי אין אורח, מכניס אורח, נהג הקיבוץ בסופר מידת הכנסת אורחים מקסימלית, וקיבלה הוא בסבר פנים יפות בהתאם למסורת. רויבסקי התאים לפני מזכירות הקיבוץ, כי אורחו ישעה אצלו ימים מספר בלבד, ואף שוחרר מעבודתו כדי לטפל באורחו. אולם, אם כי הביקור היה פרטי, עוררה שהותו של האורח במשק התעניינות רבה, ועשרות עיתונאים וצלמים הטרידו יומם ולילה את הקיבוץ ומוסדותיו, וקשרו לסיפורים סנסציונים ובלתי בדוקים. אף על פי כן, קיבל הקיבוץ בסבר פנים יפות את עשרות האורחים העיתונאים והצלמים שבאו למשק.
אני אוהב את החלק שאומרים שרויבסקי בכלל לא פנה למזכירות המשק בבקשה להעניק לחלסקו אפשרות של שהייה. באיזה חוצפה אתה לא מודיע?
חלסקו שרצה מפולין באופן חופשי לא הייתה לו כל סיבה להתלונן על יחס השלטונות בוורשה לגבי אישיותו או יצירתו. כל ספריו התפרסמו בפולין, והסופר עצמו נהנה מחופש מלא. על כן, זה כבר התגובה של הפולנים. על כן בקשתו לקבל מקלט מדיני לאחר שהוא שעה באירופה המערבית, חודשים מספר, עוררה תמיהה רבה, ובמיוחד התמיהה בעובדה כי ביקש מקלט דווקא בגרמניה המערבית.
חוץ מהעניין הקטן הזה ששרפו את ספריו, כן?
כן. וכאן יש לנו ידיעה קטנה מאיפה מדבר, 1960. הכותרת שלה היא חלסקו נכנס. הסופר הפולני מר חלסקו נכנס אתמול ב-20 לירות על השתתפות בקטטה באחד ממועדוני הלילה בתל אביב ב-18 ביוני אשתקד. חלסקו שילם בו במקום את הכנס והוא עומד לעזוב את הארץ בימים הקרובים. זה כאילו מין אל תדאגו, הוא עוזב.
זה מדהים.
אוקיי, מה עוד יש לנו?
נקריא גם מזה?
כן.
שאני אקריא את זה?
כן, כן, כן.
אז הקטע הוא שכאילו, אחרי שהופיעה הידיעה הזאת על זה שהוא התקוטט בתל אביב, אז אמרו, הנה, אתם רואים? אולי זכרו הקוראים איך פגע, זה ידיעה בעל המשמר, ב-1960, שבה הם מצדיקים את קיבוץ גן שמואל, ואתם חוזרים אחורה.
כן.
אולי זכרו הקוראים איך פגע איש בהכנסת האורחים שנהנה ממנה באחד הקיבוצים. נהג כביריון, נתבקש לפתור את גן שמואל מחובת האירוח. אז קמה צעקה, ולא רק בעיתונות הצהובה, שמדובר בדרכו הפוליטית של הקיבוץ. והנה האורח הבלתי קרוש של המדינה ושל הקיבוץ יצא חייב בדין. אולי מה שאסור במועדון לילה בתל אביב מותר בקיבוץ בשומרון? אמנם בקיבוץ לא ייקח לסקובר גרופיו, החיכה בהתנהגותו. בשיקור לאחר חצות הלילה, הסתובב בפיג'מה עד חצות היום, ועוד ועוד. אם על מעשי בריונות כאלה אין סעיף בחוקה, האם קיבוץ אינו רשאי להתגונן? פשוט דבר אדיר. נדמה לי שהיה לנו עוד קטע נהדר, אבל נדמה לי שכבר
נכון, בוא נעלה חלק מהדברים לפייסבוק, כי זה באמת מקסים, אבל אנחנו חייבים כרגע לסיים. נזכיר לכם לחפש אותנו כאן אהודי בחנויות האפליקציות, היישומון שלנו שבו אפשר להקשיב לכל התכנים שלנו, וגם אפשר לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו. תודה רבה לקשת מאירוביץ' ושלומי יצחק שעשו איתנו את התוכנית. אנחנו נהיה כאן שוב מחר. להתראות.